שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל אשד הראל.
שלום.
היום אנחנו רוצים לשוחח עם הרב לייטמן על נושא מרתק שהולך ומתפתח, בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, בינה של רובוטים משאבים, שיכולים להחליף אנשים ולהפוך את העולם שלנו למשהו אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים, והורגלנו אליו, תהיו איתנו, יהיה מרתק ופורץ דרך. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז בינה מלאכותית, שנקראת גם אינטליגנציה מלאכותית, היא בעצם ענף של מדעי המחשב, שעוסק ביכולת של מחשבים לפעול באופן שמציג יכולות שעד היום היו שמורות רק לבני אדם. בשנים האחרונות ההתעניינות בכל הנושא הזה הולכת וגוברת, הטכנולוגיה מתפתחת מאוד לכיוונים האלה. הרעיון הבסיסי הוא בעצם לפתח תוכנת מחשב שתוכל לקבל החלטות באופן עצמאי, בלי שום התערבות חיצונית, כדי שהיא תוכל להתחשב בכל מכלול הגורמים, שמשתנים בזמן אמת. זאת אומרת, זה מערכת שלומדת. היא לא רק לוקחת את מה שמתכנתים לתוכה, אלא יש לה איזושהי אפשרות ללמידה של התנהגויות, שאותם היא אחר כך מאבדת ומאבדת ומוציאה איזשהם תוצאות שהן כביכול תוצאות אנושיות. כשאנחנו מסתכלים היום על העולם, אז באמת, קודם כל זה נושא שמציא את הדמיון של כולנו. מאז ומתמיד היו סרטים בנושא, היו ספרים בנושא. ולאורך ההיסטוריה באמת התפתחו כל מיני מכונות שהחליפו כל מיני פונקציות של בני אדם. אם נדבר למשל על משחק שחמט, היום כבר מדברים גם על מכונות, על רובוטים שיכולים לדבר בשפת בני אדם, שיכולות לחכות את הדיבור האנושי, שיכולים לקבל החלטות מורכבות גם בנושאים של מסע ומתן. זה נכנס לתחום של שירות, לתחום של מחירות. מבחינה חיצונית, הרובוט הולך ונעשה יותר ויותר דומה לבן אדם, וגם ההתייחסות אליו היא התייחסות יותר ויותר אנושית. לאחרונה, למשל, פורסמו כתבות על זה שבאמת שני רובוטים פיתחו לעצמם שפה משלהם, מדברים על רובוט שהתאבד, שאני מניחה שזה איזושהי מכונה שהפסיקה לפעול, אבל ההתייחסות היא כבר התייחסות יותר אנושית. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים עליהם כעל רובוטים שבעתיד אולי יכולים באמת להחליף בני אדם, להשתלב בתוך החיים שלנו. ובתוכנית היום אנחנו נרצה באמת לשמוע את ההתייחסות שלך, מנקודת המבט שלך כמקובל, לכל התופעה הזאת של בינה מלאכותית. כשאנחנו מסתכלים מבחינת הגדרה מהי בינה, אז זה מתייחס יותר לרכיב של המחשבה, של השכל, יכולת גבוהה של חשיבה, חוכמה, תבונה, שכל, אלה הרכיבים שאליהם זה מתייחס. ואני רוצה לפתוח בשאלה, מהי בכלל בינה? והאם ניתן להחליף בינה אנושית בבינת מכונה, ברובוט?
אם את שואלת דווקא שאלה הזאת, אז הייתי אומר שבהחלט כן. אין לי שום בעיה לעבוד עם המכונה במקום לעבוד עם בן אדם. אפילו ברוב המקרים זה עדיף. וזה דבר אחד. דבר שני, שאני לא רואה כל כך הבדל בין אדם לאותה מכונה שאפשר לבנות. אם לא עכשיו, אז עוד 50 שנה, לא חשוב. אבל בסופו של דבר, בן אדם שאנחנו רואים אותו בעולם הזה, הוא מתנהג גם כן כמכונה, שאין בו שום דבר שאפשר להגיד בינה. בוא נגיד, באמת, נעמיד את הדברים במקום. מה זה בינה? שבינה מלאכותית או לא מלאכותית. אין? אדם נולד עם כל מיני נתונים מוגדרים היטב, ומקבל תוכנה על ידי הסביבה, איך להתנהג, כמה תוכנות פנימיות וכמה תוכנות חיצוניות שהוא קולט, הם מתחבאים, מתנגשים, משתלבים בו, ולפי זה הוא מתנהג. אין בזה שום דבר, משהו שיוצא מגדר שכל מכונה מסוגלת לבצע. ולכן אני לא רואה כאן הבדל בין אדם למכונה, לרובוט. לא רואה שום הבדל. רק אני לא מבין בשביל מה הם עושים את זה בצורת בן אדם? ראש, גוף, ידיים, רגליים, בשביל מה? שיעמוד קופסה ויעשה מה שהיא עושה. אלא הם רוצים בזה לקרב את אותנו למכונה. לא לקרב מכונה אלינו, אלא אותנו למכונה. כאן צריכים להבדיל בין העבודה הזאת בשני כיוונים. אז זה משהו אחר, זה הם צריכים את זה כדי למכור את הדברים. אבל באמת, אני לא רואה בזה שום דבר מיוחד שהוא יוצא מגדר הטכניקה פשוטה. זה אותם פלסטיקים, אותם ברזלים, מיקרופרוצסור ועוד כמה שם חלקים שמייצבים לי את המכונה הזאת.
שאלה לי.
אפילו שהיא לומדת, אז מה זה לומדת? כמו שילד לומד, הוא מסתכל על כל הדברים, הוא קולט אותם לפי התכונות הפנימיות שלו, לפי התוכנה שקיבל מההורים, כן? קולט, מחבר אותם, ויש לו כל פעם התנהגות המשתנה ומתגברת. נו, אז אותו דבר יש למכונה. כן? ודאי שהיא יכולה ללמוד מכל התופעות שהיא מקבלת, להתחיל לקשור אותם בפנים וכן הלאה. מכונה שהיא נמצאת בתוך אוטו, בתוך מטוס, ויכולה לנהל אותם, ויכולה להטיס, מה הבעיה? מה הבעיה? הטייס בתוך המטוס, הוא עושה משהו יותר גבוה מהמכונה, הוא עובד כמכונה. מי שיודע, ממש תפקיד הטייס, זה מכונה ב-100%. הוא עובד אך ורק לפי לפי התקנים ולפי החוקים, מה שכתובים לו. ולכן, כאן זה השאלה, מה זה נקרא רובוט מכונה, לעומת אדם, שהוא גם כן רובוט, רק הוא ביולוגי, והוא נמצא מורכב מברזל ופלסטיק, כן? אז מה ההבדל ביניהם? סך הכל זה חומר ביולוגי וזה חומר מכני. אבל זה אותו דבר. אז אם הייתה לנו אפשרות, אנחנו היינו מרכיבים את האדם בצורה כזאת. בשביל מה לי להתעסק עם הברזלים, שם מנועים וכל מיני דברים, עד שהוא מסובב עיניים, עד שהוא מסובב הכל, עד שהוא מדבר מסכן. הרובוט הזה, כן? רוצים לעשות אותו כבחורה נחמדה. בשביל מה הכל זה? שהיא תופסת את המבט שלך ועוקבת אחרי המבט. יותר טוב אם היינו לוקחים ביולוגיה, אם היינו יכולים. בינתיים לא, אבל עוד מעט אולי כן. ועושים ממנו משהו. גם כן ייצור חמוד. כמו כלב חמוד. לא חשוב מי. כן?
אתה חושב שנצליח?
מה נרוויח מזה? זאת השאלה. להצליח זה לא בעיה.
אוקיי, יש לי עוד שאלה רגע על משהו שאמרת קודם. אמרת ככה, בעוד 50 שנה, אתה אומר, לא תהיה בעיה שרובוטים יחליפו אנשים פחות או יותר בכל דבר.
מכונת כביסה שעובדת אצלו.
לא, לא, לא מכונת כביסה. אתה רוצה להגיד לי שבעוד 50 שנה יושב פה מראיין רובוט ויוכל לנהל איתך דיון?
איתי אני לא יודע.
למה?
תלוי על מה.
אז אוקיי, יופי. בוא נתעמק רגע בסוגיה.
איתי זה משהו אחר.
לא איתך, איתי. יוכל לשבת מראיין ולנהל איתי דיון?
בטח כן, אבל בשביל מה זה צריך להיות כמו בן אדם? שיהיה כאן קופסה.
לא, אבל בוא נדבר לא על המעטפת, על הצורה החיצונית. את זה הבנתי. אני רוצה להבין את היכולות שלו.
כן? מה הבעיה?
את היכולות התבוניות שלו.
תבוניות זה לוגיקה פשוטה שתהיה כתובה בו כתוכנית, ולפי התוכנית הזאת הוא מסדר את הדברים, מה שמקבל ממני, לפי כל מיני אלגוריתמים, מחבר אותם ועושה איתי רעיון.
הוא צריך לחשוב על מה שאתה אומר.
כן.
צריך להקשיב, להקשיב, להקשיב.
להקשיב זה לא בעיה, זה נקלט. לחשוב זה עניין של השוואה.
השוואה, כן. השוואה בין הנתונים החדשים לנתונים קיימים.
אז מחשבים משים את זה.
אתה חושב שאתה, אוקיי, בוא נעבור לצד שלך. נאמר שאתה כבן אדם יושב פה במקום, רובוט מראיין אותך.
כל מה שאדם בעולם הזה עושה, הרובוט יכול לעשות.
אז בוא, אני רוצה ממש להיכנס לתמונה.
זה הבדל רק בחומר של המכונה הזאת. או חומר ביולוגי, או חומר מכני.
אין לנו איזושהי מורכבות חשיבתית שמייחד את הבן אדם שמכונה לא יכולה להחליף אותו?
האדם בעולם הזה הוא הוא נפעל רק לפי הרצון ליהנות, שאפשר בקלות לתכנן אותו בכל מיני המצבים.
מכונה יכולה...
אם הוא לא מכיר את עצמו, אז הוא חושב שיש לו פנטזיות, ויש לו כל מיני כאלה דברים. הוא פועל בגדר של התענוג בלבד, וזה אפשר לתכנן. רובוט לא מרגיש תענוג, זה נכון, כן? תאים ביולוגיים כן מרגישים תענוג. אבל רובוט יכול להרגיש תענוג לפי הנתונים שלנו. או שזה פחות בזבוז אנרגיה, או שזה יותר התאמה למישהו, אם מישהו נמצא באינטראקציה, כן, וכן הלאה וכן הלאה. אפשר להגדיר בו כל מיני הנתונים שהוא יעבוד לפי הנתונים האלה. שמקסימום, במה מקסימום תועלת.
זה ממש...
וזה תואם לרצון לקבל שלנו, שזה הטבע שלנו.
זה מהצד של הרובוט, מהצד שלנו, זה עוד עדיין מאוד מאוד מפתיע, או פורט צריך לקבל את צורת המחשבה הזאת, שאנחנו פועלים בצורה של מכונה על פי אלגוריתמים
קבועים. אני רואה בזה משחק ילדים, שמביאים לילד דובי, ודובי אומר, או כלב, או חתול, כן, נו, בובה.
כן, כן.
נו, אז ילד גם כן מתפעל, כן? אז גם אנחנו ככה מתפעלים. לא יותר מזה.
אנחנו כולנו אוטומטים כביכול?
האנשים שבעולם הזה?
כן.
ודאי. אין בו שום דבר. אני אומר, זה חומר ביולוגי, אני מצטער, אני מצביע על הבחור שלנו, וזה שראינו עכשיו, שם זה גם כן חומר, רק לא ביולוגי. זאת אומרת שצריכים להגדיר מה זה. אבל בכל זאת זה פועל, זה מחשב שפועל לפי תוכנה מסוימת, ואנחנו מגדירים בתוכנה. הוא יכול ללמוד, נכון, תגידי לי בבקשה, שאנחנו מדברים כולם בטלפונים,
כן.
ואחר כך כולם ראינו את הזיכרון שיש שם, שם באינטל או בגוגל, זה אלפי קילומטרים של הזיכרון, זיכרון, כן. זיכרון. והם אחר כך מתחילים לחשב מה כדאי לי למכור ומה כדאי לי לעשות, כי דיברתי פעם כאן ודיברתי שם. זה לא מוח, זה מוח שעושה השוואות, שעושה חיבורים, ויודע איך לפנות עליי, ואיך לעשות לי כל מיני פרצופים יפים, ולהציג לי מה שאני רוצה, וכן הלאה. מה ההבדל?
מוח שעושה השוואות וחיבורים.
כן.
כן, זה נמצא כאילו בלב ה... לפני כמה עשרות שנים, הגדירו הגדרה כזאת מאוד מעניינת. אמרו, איך אנחנו נדע... כשרצו להתחיל לברר מה זה בינה מלאכותית, אמרו, אם אנחנו נצליח לפתח מחשב, רובוט, לא משנה מה, שהוא יישב בחדר אחר ממך.
כן.
ואתה תנהל איתו שיחה.
נו.
ולא תדע שזה מכונה, זה סימן שהצלחנו להגיע בפיתוח הבינה המלאכותית לדרגה שהיא באמת כבר אפשר לקרוא לה בינה. אם אדם יושב, ינהל שיחה ולא יבין. עכשיו אני רוצה, למה שמתי את זה? כי אני רוצה לברר פה משהו. אתה עכשיו מדבר איתנו. אתה בן אדם. שאלתי אותך לפני 5 דקות, תגיד, בעוד 50 שנה יכול להיות שישב פה מראיין רובוט מולך? אמרת כן. בסדר. אתה תדבר, ניכנס רגע לסצנה הזאת. עוד 50 שנה יושב רובוט, מראיין בן אדם, מכניסים לו בדאטאבייס את כל מה שהוא צריך לדעת ללפני, הכל מסודר. מתחיל הרעיון, מתחילה השיחה ביניהם.
כן.
בן אדם עם רובוט.
כן.
הבן אדם אומר משהו. Mm-hmm. אני הרובוט לצורך העניין, ונאמר שאתה בן אדם. אתה אומר משהו. אתה מספר לי, אתה מעביר לי איזשהו רעיון.
כן.
יש בראש שלך, בהרגשה שלך, רעיון מסוים, ואתה רוצה למסור לי אותו.
כן.
אני הרובוט.
כן.
יכולת הקליטה שלי, של רעיון שאתה רוצה למסור לי, היא כמו של בן אדם, היא פחות, היא יותר.
פי מיליארד יותר.
למה? במה כן, במה?
כי אתה בלתי מוגבל? פי מיליארד יותר.
על מה תספר לי?
אותו מוח שאנחנו רואים בכל האלה, הארונות, זיכרון, שנמצאים שם בגוגל, כן? אותו מוח הוא יכול, הוא קולט לך כל מה שיש לאנושות. מה הבעיה?
אוקיי, נאמר שמה שהגדרת עכשיו זה יכולת שכלית. אתה אומר ביכולת שכלית יהיה לו, או שאתה, אולי תדייק אותי, אני סתם ככה בצורה פשוטה אומר. נאמר שזה יכולת שכלית, אתה אומר היא תהיה פי מיליארד יותר לרובוט.
כן.
בסדר, עכשיו אני לוקח אותך לכל מיני יכולות, ואני רוצה שתגיד לי את ההשוואה בין רובוט לבין אדם. מה מבחינה רגשית?
הרגש זה גם כן, אין כלום חוץ מהשוואה. אין חוץ מהשוואה. כשאני מקבל תוצאה טובה לי או רעה לי, זה הרגש.
תסביר, לא הבנתי. כשאתה מדבר, עכשיו כבן, אני בן אדם מולך ואתה בן אדם חכם, אתה מדבר. לפעמים יש דברים שאתה אומר שמעורים בכל מיני רגשות. לפעמים זה התרגשות, לפעמים זה כעס, לפעמים זה...
אז אותה מכונה הייתה יכולה לפרקן לך בצורה כל כך יפה טובה, שהיית מסתכל עליה והיית אומר, אני אוהב את הקופסה הזאת.
לא, זה אם רובוט היה מדבר איתי.
כן.
ברור, לא על זה אני שואל. אני רוצה שאתה תהיה, בוא רגע לא נברח מהסיטואציה. אתה בן אדם, אני מולך.
כן.
השומע.
כן.
או שאני בן אדם או שאני רובוט של עוד 50 שנה.
כן.
אמרת לי, מבחינה שכלית הרובוט אוכל אותי בלי מלח פי מיליארדים יכולות יותר חזקות. הולך איתך. עכשיו אני עובר איתך לאגף הרגשי. אתה בן אדם החם בעוד 50 שנה מדבר, מולך יושבים בן אדם ורובוט. אתה אומר משהו שלי כבן אדם נוגע ממש ככה בעומק הלב, מרגש אותי. מה קורה עם הרובוט שיושב לצידי? שנינו מראיינים אותך, בן אדם ורובוט. מה קורה לרובוט מבחינה רגשית?
מה ההבדל אם אתה מתרגש והוא מתרגש?
הוא יכול להתרגש, למה שאני שואל.
הוא יכול להתרגש, מה זאת אומרת?
איך הוא יתרגש? הוא רובוט.
אז מה, יש לו תוכנה שנקרא שאצלו מתרגש. נגיד, הוא מתחיל לראות. כן. מסתכל עליך וככה.
לא, זה אולי ביטוי, זה אולי ביטוי חיצוני, שיכולים לתכנת אותו לרעוד ולהסתכל.
מה זה נקרא אצלך?
אבל בפנים, בפנים, בפנים.
יכול לאהוב, לשנוא, לכעוס, להיעלב.
זה הכל תלוי במתח וזרם, מה שיש בתוך המנגנונים שלו, כמו שאצלנו גם כן.
אהבה, יכולה, רובוט ורובוטית יכולים להתאהב?
אהבה זה נקרא תענוג שאני מקבל ממשהו. אתם מדברים עכשיו עם רובוט. כשאני מקבל ממך תענוג, אני מפתח אליך, כן, פידבק של אהבה, שנקרא אהבה. למה? כי אני מקבל ממך, מה שאני מקבל ממך, אני אוהב. אני אוהב לקבל ממך. אני מרגיש בזה תענוג. יש לי בזה בתוך ה... בתוך המערכת שלי, תופעות שאני מזהה אותן כתופעות נעימות. אבל זה אין יותר מאנדורפינים, גברת יודעת מה זה, כן?
כן.
וכל מיני כאלה דברים.
כימיה.
כימיה שאנחנו יכולים לקבל את זה בכל מיני צורות. חוץ מהעבודה הרוחנית, שאני לא יודע איך להסביר את זה כאן במסגרת השיחות האלה. חוץ מזה, רובוט... ואדם שבעולם הזה, זה אותו דבר, כי אם אנחנו מנועלים על ידי האגו שלנו, על ידי התענוגים והיסרונות, אין שום בעיה.
שאלה, עוד 50 שנה, בא בן אדם...
לראיין אותי.
לא, זה...
זה בסדר.
עוד לא בסדר, אמרת לי כמה דברים ככה שאני עוד לא יודע מה לעשות איתם, אבל אני רוצה רגע להחליף תמונה כדי שיהיה לי עוד איזה אחיזה בסיסית. כן. בעוד 50 שנה אתה מרים צלצול, אתה מרים צלצול, אני יודע מה, לבית מלון, למסעדה, לא משנה אפילו למה. אתה מרים צלצול לאיזשהו נותן שירות. אתה תדע להבדיל האם מדבר איתך עכשיו בן אדם או רובוט?
לא.
אין לך שום דרך להבדיל?
לא, ואני לא רוצה אפילו להבדיל. טוב שיהיה לי רובוט.
לא, אני... שנייה רגע, אל תברח לי. אתה, האם יש משהו שאתה כבן אדם יכול לעשות כדי לקבל אינדיקציה ברורה מולי עכשיו רובוט או בן אדם? נגיד שמבחינה ויזואלית זה אותו דבר.
תלוי איך שתכננו אותו. יכול להיות שתכננו אותו בצורה כזאת, שאני אתחיל איתו, היי, הלו, מה נשמע? מה אתה? לא, לא, תרשום אותי מהר. הוא יגיד לך, אדוני, אצלנו ככה זה לא מקובל, וכו' וכו'. או יכול להיות, יגיד לי גם כן, מה יש לך? חכה, יש לו עוד כאלה כמוך?
זה אני מבין. זה ברור, זה ברור. אבל אני שואל דבר אחר.
רגע, אז איך אני זהה?
אני מבין. אני שואל דבר אחר. האם אתה תדע לשאול אותו, לומר לו משהו, שהוא ייתן לך אינדיקציה, אתה בן אדם החם, שאתה תקבל אינדיקציה אם מולך בן אדם או רובוט, עוד 50 שנה שניים יושבים מולך, ככה, כמו שאנחנו נראים. אני עכשיו מספר לך בסוד, אחד מהם רובוט. אחד מהם רובוט. איך אתה יודע אם זה יהיה או אני, בעוד 50 שנה? איך אתה יודע?
רק במישור הרוחני.
כלומר?
איפה שאנחנו לא מנועלים על ידי רצון לקבל, שאפשר לתכנן אותו בכל הצורות הגשמיות, אבל הדברים ששייכים לנקודה שבלב, ושאנחנו רוכשים כאן מנגנון של הבורא, אנחנו לא נוכל בעצמנו לשחזר, ולעשות איתו איזה מניפולציות וכלום. זה למעלה מהטבע שלנו. אבל מה שבמסגרת הטבע שלנו, זה רצון אגואיסטי, שנהנה או סובל, זה אפשר בקלות, בקלות, לתכנת ולבנות לפי זה מכונות.
זאת אומרת, באופן כללי...
רק יהיה לנו בעיה עם צורה חיצונה.
לא, לא, נאמר שנצליח לעצב צורה מושלמת כמו של בן אדם.
אני שומע שמוכרים בובות היום, כל מיני דברים ככה.
אז אתה אומר...
כלבים, משמין לחוטים.
מתחתנים עם רובוטים היום ביפן, שזה גם כבר איזושהי תופעה, כן?
אז אתה אומר, חוץ מהאספקט הרוחני, לא יכול להיות שום הבדל בין אדם לרובוט. כשנפתח טוב, שנתמקצע בזה. אדם, אני מדבר על בן אדם.
כן.
אז בין אדם לרובוט, כשאנחנו נפתח את היכולות של הבינה המלאכותית באמת לרמה טובה, בן אדם בעוד 50 שנה לא ידע לזהות אם הוא לא בן אדם או רובוט.
לא.
חוץ מההיבט הרוחני של
החיים. הוא יעדיף עם רובוטים. גם היום אנחנו רואים שכולם רוצים להסתגר בחדר, ותעזוב אותי מכל הדברים שלך וזהו. ואם אני אבנה ככה עולם ממכונות כאלה, יהיה לי טוב.
ראיתי סרט...
אני גם כן יוכל לקנות, ללכת לחנות, ולקנות 10 או 20 כאלה בובות, ולתכנת כל בובה למשהו אחר, ואז אני אחיה עם אישה, עם ילדים כאלה, כן, מלאכותיים, עם כל מיני כאלה דברים בבית, זה עושה כביסה, וזה עושה ככה, וזה כך, וזה כך, ואני איתם, ואני מדבר איתם, ואני שוחח, והם מבצעים הכל מה שאני אומר. רק צריכים לחבר להם אנרגיה, לדעת איך לתכנת אותם, וגמרנו.
יש באמת...
מה הבעיה?
יש גישה כזאת, אני רוצה להקריא לך מה אומר דוקטור מאוניברסיטת תל אביב, ששם יש להם מעבדה כזאת.
תגיד לי, שאתה נמצא ביחסים עם אשתך, לא בא לך לפעמים להחליף אותה לרובוט? שאתה רוצה שהיא תתנהג כך או כך או כך, זה נקרא שאתה רוצה שהיא תהיה רובוט. כל אחד מאיתנו כך רוצה.
באמת מדברים על זה. דוקטור גורן גורדון מאוניברסיטת תל אביב אומר שהוא צופה שבעתיד לא יהיו שתי אוכלוסיות מובחנות, אנושית ורובוטית, שיחיו זה לצד זו, זו לצד זו, אלא אוכלוסייה אחת, שבה לכל פרט יהיה הרכב אחר של איברים אנושיים ואיברים סינתטיים. הוא אומר שכבר היום בעצם מסתובבים אנשים קוצבי לב, מבסטים, מושתלים, זיכרונות וכו'.
לא, לא, לא. אנחנו מדברים כאן על בינה, על בינה מלאכותית. שכאן אנחנו נותנים לו אפשרות להתנהג כמו בן אדם. זה שיש בנו כל מיני מכונות, אז גם לי יש בגוף כל מיני חלקים.
אז הוא אומר, זה יגיע, עכשיו זה אמנם רק בלב ובחלקים כאלה, אבל זה יכול להגיע גם למוח.
כן.
ולזיכרון, אתה תקום בבוקר, אתה תטען את כל הזיכרון שלך מאיזה משהו, עם איזושהי מערכת של קבלת החלטות, או אני לא יודעת מה.
אני חושב כל אחד מאיתנו היה מעוניין קצת למחוק, וקצת למעלות את הקופסה שלו.
אתה חושב לאן הדברים האלה יגיעו? אתה חושב שזה
יגיעו עד המצב שאדם יראה שכל החיים שלו בעולם הזה זה בהמה ורובוט הוא בעצמו, שהוא מנוהל לגמרי על ידי האגו שלו, רצון לקבל, והוא צריך להתעלות מעל זה כדי להיות אדם, ואדם זה הדומה לכוח עליון, ולא להיות ככאן. ולכן עלינו, על כולנו כתוב, כולם כבהמות נדמו, שנפעלים על ידי תוכנה פשוטה, שאין בעיה לבנות כזאת מכונה מלאכותית, סינתטית.
תוכנת ההפעלה שלנו, של בני אדם, מה היא?
האגו, רצון לקבל, רצון ליהנות, מקסימום, מקסימום לפי הנתונים שלנו. אבל לפי כל הנתונים שיש לי, עם כל האפשרויות שאני רואה בסביבי, כן, אז אני מגיע לאיזו החלטה, שאני עושה כך, או כך, או כך, תראה איך אתה יושב, תראה איך אתה... אתה... כל הזמן אתה עושה חשבון.
מקסימום רצון ליהנות.
כן.
ואם אני לוקח רובוט ומגדיר בו את האלגוריתם הזה, מקסימום רצון ליהנות בכל בעיה. מיני מצבים כן. ומשתנים, כן. וגם מאפשר לו יכולות למידה שהוא הולך וצובר כן. ומשתכלל, הוא יפעל לפי אותו אלגוריתם, מקסימום רצון ליהנות, כן. ליהנות, ולכן לא יהיה הבדל בין בן אדם לרובוט.
כן. אני זוכר שלמדתי באוניברסיטה את העניין הקיברנטיקה, אז התחלנו את זה מהעבודה פשוטה. יש לך מכאן ועד כאן, underground, איך קוראים?
טווח?
לא, לא, רכבת...
רכבת תחתית.
רכבת תחתית. אתה צריך להעלות אותה למהירות מקסימלית, אבל מקסימלית כזאת שאתה אחר כך מוריד אותה לאפס, לתחנה הבאה.
כן.
תעשה איזה חשבון, יחד עם זה שאתה לא צריך, תצרוך פחות כמה שיותר אנרגיה, ולא, לא, לא תאבד את הבלמים,
כן.
ועוד כל מיני כאלה דברים, ואתה לוקח כל החשבונות האלה, ועושה מהם סך כל חשבון, ואתה מגיע לנוסחה. בכל פעולה כזאת, בכל פעולה שבחיים שלנו, אנחנו עושים כזאת, כזה חשבון.
גם בפעולות שנראות לנו מאוד מאוד מורכבות, מבחינה רגשית ומבחינה
שכלית. אלפי חשבונות. הבעיה היא שאנחנו לא מסוגלים כל כך לעשות את זה, ולכן אנחנו ברוב החשבונות טועים.
שאלה אחרונה, כי יש לנו עוד דקה, אנחנו כן. נמשיך לשוחח על זה בתוכניות הבאות. אמרת שבעצם אם אני עושה שורה תחתונה, ההבחן היחיד שיהיה בין אדם לרובוט בעתיד, זה ההיבט הרוחני שיכול להתפתח באדם.
כן.
תגדיר לי אותו במשפט אחד. מה זה ההיבט הרוחני שאדם כן יכול לפתח ורובוט לא יוכל לעולם לפתח? מהו?
קשר עם האלוקות.
כלומר?
אדם יכול לפתח בו. אם הוא מזהה נקודה האלוקית שבו, שנקראת נקודה שבלב, זה חלק אלוקה ממעל. ברובוט זה לא יכול להיות. אם יש באדם, אז ישנו. יכול להיות רק באדם. לא בדומם צומח וחי, ואתה לא יכול למסור אותו לאף אחד, זה אי אפשר לקנות ואי אפשר למסור.
אני חייבת עוד שאלה אחת, במה זה משנה את תוכנת ההפעלה של הבן אדם?
רגע, איזה? אדם, אדם הזה?
הנקודה הזאת שאמרת...
היא קשורה לבורא, היא קשורה לכוח עליון, היא קשורה לבינה שנמצאת למעלה מהטבע שלנו. אנחנו לא נוכל לקחת את זה ולהכניס לאף ייצור מלאכותי.
הזמן שלנו נגמר, רב לייטמן, אנחנו נחזור אליך עם הרבה שאלות של בני אדם, של רובוטים חכמים, של מה שתרצה. תודה רבה בינתיים, תודה גם יעל, תודה לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, תבואו שוב, כל טוב, להתראות.